טוב רבותיי, אנחנו עוסקים כבר כמה שיעורים בנושא של היחס של התורה לתנועה הציונית. ביררנו כבר בשיעור הראשון שהמטרה העיקרית של התנועה הציונית היא הקמה מחדש של הלאומיות של עם ישראל, פיתוח של גאווה לאומית. אפילו משתמש הרב קוק זצ"ל בביטוי קנאה לאומית, ואנחנו בעד זה. זה דבר שחשוב להעשות מבחינה תורנית. אמנם המקור של הלאומיות של עם ישראל הוא מהקדוש ברוך הוא, מהתורה, ממעמד הר סיני, לא רק מיציאת מצרים, ואנחנו צריכים את זה, ואנחנו רוצים את זה, ואנחנו מפתחים את הדברים האלה בכל כוחנו. נוסף על כך, אבל, צריך גם לפתח את ההגשה הטבעית, הפשוטה, שבן אדם יבוא ויאמר, אני מתגאה בלאומיות שלי. וזה מה שפיתחה התנועה הציונית, זו המטרה הראשונית של התנועה הציונית. ולכן זה דבר חשוב מאוד מבחינה תורנית. זה חלק מהותי של הגאולה, כי כפי שלמדנו, הגאולה פירושה שחוזרים לארץ ישראל, חוזרים לעם ישראל, עם ישראל חוזר ומתקבץ, וחוזרים לעצמאות, לשלטון ישראל. כלומר, למדינה. והדברים האלה צריכים להגיע לשלמותם. להגיע לשלמות של עם זה לא רק לקבץ את היחידים שכל אחד ואחד יבוא ויצטרף לאיזושהי קבוצה גדולה וחבורה גדולה, אלא שהחבורה הזאת תהיה חבורה. שהם יפעלו כמו יחידה מאורגנת, שכולם אחדות אחת. זה עם במובן האמיתי. ועם כזה אין בלי לאומיות, שכל אחד ואחד דואג לעצמו, ואולי בסדר, משלם מיסים, ונוח לו שיש גם אחרים מסביבו, זה לא עם. עם זה מצב שכולם מגישים עם, שכולם רוצים עם, שכולם מתפקדים כעם. זה דבר שיש לנו עוד הרבה מה לעשות, אנחנו צריכים עוד לפתח את העניין הזה, וזה חשוב מאוד. והרב קוק זצ"ל דווקא מדבר על זה לגבי שבועות, שיש לנו תורה שהיא לא רק תורה אישית, אלא תורה לאומית. מלך, מה מלך חייב לעשות? יש מצווה מיוחדת של מלך, לכתוב ספר תורה. אבל הרי כל יהודי חייב לכתוב ספר תורה. היום אנחנו, יש לנו חיים קלים, אנחנו קונים חומש בחנות, בסדר. תנ"ך, יש לנו ספר תורה. אבל בזמנם היו חייבים ממש לכתוב ספר תורה. אי אפשר לקנות בחנות, אין דפוס. כל יהודי חייב שיהיה לו ספר תורה, לא ייתכן שלא יהיה לו. אז מה עם המלך? מלך כבר יש לו, לפני שהוא נהיה מלך. מאז שהוא בן 13 יש לו ספר תורה. אולי מגיע ליותר צעיר. אז למה יש מצווה למלך לכתוב ספר תורה? מסביר הרב קוק בספר מאמרי הראייה, שהמלך חייב לכתוב עוד ספר תורה כי הוא מלך. לא מספיק לו שהוא ישב ולמד את התורה בתור בן אדם פרטי. הוא חייב עכשיו ללמוד ולקיים את התורה בתור מנהיג של עם ישראל. זו תורה לאומית. ואנחנו חייבים לחזור ולפתח את התורה הזאת שנה אחרי שנה כדי להתקדם בגאולה. זה ההכנה למלך המשיח. זאת ההכנה הכי אמיתית והכי מכוונת. יש הרבה הכנות. צריך לבנות את ארץ ישראל, צריך לבנות את התורה, אצל כל יחיד ואצל כולם. אבל ההכנה הכי מכוונת והכי אמיתית היא לבנות את התורה הלאומית. וההתחלה הפשוטה, הבסיסית לזה, היא בתנועה הציונית שהיא קמה ואומרת, אנחנו עם. ובא הרצל ומתמקח עם גדולי העולם, עם ראשי ממשלה, עם אז היו מלכים וקיסרים. הוא לא מתמקח איתם בתור איזה נציג של קבוצה של אנשים מסכנים שגבים בתוך המדינה שלהם, כמו שהיהודים היו עושים במשך הגלות. אלא הוא מתמקח איתם בתור נציג של עם ישראל. ועל זה אנחנו מודים מאוד מאוד להצל שהוא החזיר את המבנה הזה, את התבנית הזאת, שנעלמה במשך שנות הגלות, והתחיל לפתח אותה מחדש. ואנחנו צריכים להבין את המהות של התנועה הציונית. כיוון שכמובן, התנועה הציונית דומה לעם ישראל כולו. הלוואי, באמת, בבחינה עקרונית, התנועה הציונית היא באמת עם ישראל כולו. אבל טוב, בהתחלה לא הצטרפו כולם, והיו מתנגדים, והיו כאלה שהתעצלו, שלא היו בטוחים. אבל בעם ישראל כולו, איך הצפיות הזה צהל תמיד היה לצטט לנו, מה זה ציבור? צדיקים, בינוניים ורשעים. יש רשעים בעם ישראל. מה נעשה? נגיד, אתה לא יהודי? אתה לא שייך אלינו? ודאי שלא. כמו שאומר רבי יונתן אייבשיץ, אם הוא חוטא, בזמן רבי יונתן אייבשיץ, מה כבר היהודי היה חוטא? הוא היה מגלח את זקנו בצורה שאסורה. היום יש לנו דרכים מותרות, בקלות, אבל אז היה קשה להתגלח בצורה מותרת. יהודי היה מתגלח באיסור. אז אומר רבי יונתן אייבשיץ, אם הוא מגולח, אל תגיד, אני צדיק, יש לי זקן יפה והוא מגולח. לא. לך יש חצי זקן וחצי מגולח. אתה עם ישראל, ועם ישראל הוא אתה. אתה אחראי על כולם. טוב, מיד, אולי אני לא יכול לעשות איתו שום דבר. אני צריך קודם כל לטפל בעצמי, שאני אהיה טוב. אבל אני לא מתנתק. אין התנתקות. לא רק בימינו אין התנתקות, אלא במשך כל הדורות בעם ישראל, אנחנו לא מתנתקים מעם ישראל. כך גם בתנועה הציונית. יש בתנועה הציונית בעיות. למה? כי יש יהודים. כן, איך אומרים? שני יהודים, שלושה בתי כנסת. יש בעיות. וגם לא תמיד זה בתי כנסת. לצערנו, מגיעים יהודים שלא שומרים שבת, ושבכלל לא מקבלים את התורה, ויש כל מיני סוגי יהודים. אז הם נכנסים לתנועה הציונית גם, כי אנחנו רוצים אותם בפנים. ואז הם באים ואומרים, אנחנו רוצים כך וכך וכך וכך, זה היום ונורא, נכון? זה היום ונורא. צריכים להשתדל למנוע את זה, לתקן את זה, להילחם נגד זה לפעמים. אבל אנחנו כולנו יחד תנועה אחת של עם אחד. אז אנחנו נחזור היום להיסטוריה של התנועה הציונית. אנחנו נלמד היום דברים של אחד מגדולי ישראל על התנועה הציונית. כפי שאמרנו, הזכרנו את הרצל. והרצל הקים את התנועה הציונית, חידש את הכיוון הזה של הגאווה הלאומית בעם ישראל. ואני הבאתי לכם פה היום דברים שכתב הרב צבי יהודה זצ"ל, שהיה לו בחדרו, על הקיר בחדר שלו, הוא תלה תמונות של כמה רבנים גדולים. תלה תמונה של החפץ חיים, תלה תמונה של אבא שלו, של הסבא, לא בדיוק, של החותן של הרב קוק, של החותן של אשתו, היו כמה תמונות של גדולי ישראל במשפחה, ובאמצע הייתה תמונה של הרצל. תתפלו, הרצל הוא לא רב, הוא לא שומר מצוות. מה הרצל? הרצל הוא המחדש של התנועה הלאומית היהודית. והרצל הוא בעל תשובה. מה? לא, אני מצטער שאני צריך לחזור על הדברים האלה, מי שהיה בשיעורים הקודמים, אבל כיוון שחוזרים על השאלה, וכנראה שהרבה אנשים לא יודעים. הרצל היה בעל תשובה. יש הלכה, אני אסביר למה אני מתכוון, יש הלכה בחז"ל, שאסור להזכיר לבעל תשובה את מעשיו הראשונים. תראה לעצמך, שיבוא יהודי, נניח סופר, ויכתוב כל מיני דברים לא טובים נגד היהדות, או דברים מלוכלכים, לא נעימים, לא מוסריים. ואז, אחרי שבן אדם הזה במשך שנים עשה כל מיני דברים, יגיע, לא יודע, לגיל 50, והוא פתאום יעבור מהפך. הוא יתחיל לשמוע מצוות, ולשמוע שבת, וילמד תורה, והוא יבוא ויגיד, רבותיי, אני חזרתי בתשובה, אני מאמין בשם, אני מאמין בתורה. יבוא ויגידו לו כל הזמן, אתה כתבת את זה, ואתה כתבת את זה. כל פעם שייכנס לבית הכנסת, יגידו, אתה כתבת את זה? אסור. רגע. אני הולך לאט לאט, בצורה מסודרת. אסור! אפילו על דברים נכונים אסור לספר לשון הרע. קל וחומר על דברים לא נכונים. ואז יביאו את היהודי הזה. והוא איש, כמובן, הוא יגיד, אני נורא מצטער על כל הספרים שכתבתי, והלוואי, הייתי רוצה להפסיק, שיפיצו אותם, אני לא יכול, זה כבר לא שייך לי, מה אני יכול לעשות? אבל אני מצטער על הדברים האלה. ואז הוא ימשיך, אחרי שהוא אמר את זה ברבים, הוא ימשיך, אחרי 10 שנים, יבוא היהודי הזה ויוצא לעשות איזה מעשה חיובי. יאגן, אני יודע מה, מפעל לכבוד התורה. יבוא אנשים ויגידו, מה, אנחנו נשתתף עם היהודי הזה? הרי זה יהודי שכתב ספרים נגד התורה. מותר להגיד דבר כזה? היהודי הזה הוא בעל תשובה, הוא חזר בו, הוא התחרט על הספרים. עכשיו הוא יהודי בעל תורה ומצוות. מובן, נכון? בנימין זאב הרצל כותב על עצמו ביומן שלו, לפני שאני עברתי מהפך, הוא עבר מהפך בזמן משפט דרייפוס, שהשימו קצין יהודי בבגידה בצרפת, והוא ראה את זה איך שההמון צועק יהודי, וזה זעזע אותו. הוא גדל בצורה של התבוללות. הוא ראה שיש ליהודים בעיות, אז הוא הציע, אולי כל היהודים יהפכו לנוצרים, לא תהיינה בעיות. טוב, זה בכלל רעיון מטופס, וגם רעיון מרושע. אבל הרצל כותב, זה מה שאני חשבתי קודם. היום אני לא חושב כך. היום אני רוצה להקים את עם ישראל על הרגליים, ולעשות מדינה יהודית, וזה הפתרון לבעיות של עם ישראל. אז הוא בעל תשובה? כן. ושאתה לא אומר בכל רם, אתה עושה לי בראש, כן. מותר לבוא ולהזכיר לו, כמו שיש אנשים שבאים, מצטטים את הציטוט הזה מהיומן שלו, ואומרים, הנה, זה הרצל. זה הוצאת דיבה, לא רק לשון הרע. כי זה לא הרצל. תארו לעצמכם, אומר הרמב״ם, כתוב בתורה, לעבוד עבודה, שצריך לעבוד עבודה זרה, זה נכון? לא, נכון? אתם אומרים לא, אתם אומרים את זה כל יום בקריאת שמע. כתוב בתורה, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים. אתם צוחקים. הרי כתוב בתורה, אם חס וחלילה תסורו ותעבדו, אז לא ירד גשם, והקדוש ברוך הוא יעניש אתכם. זה נקרא להוציא דבר מהקשרו. אם הרצל כותב ביומן שלו, פעם חשבתי כך, ואני מתחרט. ומישהו בא ומצטט, לא, פעם חשבתי ואני מתחרט, אלא, אני רציתי שכל היהודים יתנצרו. זה הוצאת דברים מהקשרם. זה דבר שקר. זה הוצאת דיבה. חוץ מזה, שזה לשון הרע, וזה להזכיר בעל תשובה את מעשיו הראשונים. וצריך, זה בתחילת היומן הרצל כותב. צריך לראות מה הרצל כותב בהמשך היומן שלו, ולכן הבאתי לכם כאן דברים של הרב צבי יהודה. שרב צבי יהודה היה גדול בישראל, ולא חשוד חס וחלילה הזה שהוא מוכן להקטין כמלוא נימה בתורה ומצוות. תראו מה כותב כאן הרב צבי יהודה, יש לכם בדף. זה מאמר קצר, מכתב קצר שהוא פעם כתב להצדיק צדיקים. בהמשך יום עליית נשמתו של מעוררנו הגדול בנימין זאב הרצל זיכרונו לברכה. כשכותבים זיכרונו לברכה, כשמישהו כמו רב צבי יהודה כותב זיכרונו לברכה, הוא מתכוון למה שהוא כותב. בכתביו של בנימין זאב הרצל ז"ל אין דברי אפיקורסות. בכתבי יומנו כתוב אין אומתנו אומה אלא באמונתה. זאת אומרת, היסוד של עם ישראל הוא אמונה. מי שחושב, מדבר וכותב כך, הוא איש אמונה ולא אפיקורס. והדברים חוזרים על קדושת גזע מחצבתו, מאת הגאון הקדוש רבי יוסף טייטצק זצ"ל, שהוא היה בדורו של הבית יוסף, אחד הגדולים של חכמי ישראל, שמתברר שהצל הוא צאצא שלו. אז זה קודם כל הצל. הצל היה יהודי מעולה, שמסר את נפשו כדי לנסות להתחיל את כל התהליך של הקמת מדינה יהודית, באמת מסר את נפשו. הוא מת בגיל צעיר. מהתקף לב, היה מצב לא פשוט. הוא אף פעם לא בגד בארץ ישראל. כשהוא הציע את הצעת אוגנדה בתור הצעה זמנית, הוא קם ואמר, אם תשכח ירושלים, תשכח ירושלים, תשכח ימיני. אבל בינתיים אנחנו לא מקבלים את ירושלים, בוא נעשה עוד משהו. אבל התנועה הציונית כולה, גם את העוד משהו הזה לא רצו. אפילו לא להסיח קצת את הדעת מארץ ישראל ומירושלים. אז אחרי שהצל מת, המשיכו בעבודה. ניסו להמשיך. מה עשו כשהמשיכו בעבודה? אז היו כמה דברים. היו כאלה שהמשיכו בכיוון המדיני של הצל. לבוא ולעשות מסע ומתן עם כל מיני מדינות, זה לא כל כך הצליח. רק בסוף, במלחמת העולם הראשונה, הצליח חיים ויצמן לעשות מסע ומתן עם הממשלה האנגלית, ואז הוציאו את הצהרת בלפור, וזה באמת היה הצלחה מאוד גדולה. עם כל זה שהאנגלים בגדו בנו אחר כך, זה נתן את הבסיס להתחלת הקמת המדינה על ידי זה שיוכלו לבוא יהודים לארץ ישראל, ונתנו אמצעים, ונתנו כל מיני אפשרויות. זה עם כל הבגידה של האנגלים וכל מה שהאנגלים הפריעו לנו, אבל היה פה בסיס שאחרת היה קשה מאוד. וזה עבודה של התנועה הציונית, המשך ישיר של הרצל. בין האנשים שעבדו יחד עם הרצל, מישהו שהיה מאוד קרוב אליו, היה סופר יהודי בשם נורדור. נורדור, כפי שרצו לו, כותב כאן נורדור. והרב קוק כותב באגרותיו ביקורת מאוד מאוד חריפה על נורדור. אז יש כאלה שבאים ואומרים, הנה, גם הרב קוק יש לו ביקורת. קודם כל, אין היסטוריה שתהיה ביקורת. כפי שאמרתי, גם בתנועה הציונית, שהיא כל כך מצויה, שהמטרות שלה כל כך טובות, יש גם דברים לא טובים. כמובן, אנחנו צריכים לתקן את הדברים הלא טובים. זה לא התנועה שהיא לא טובה. גם נורדו, היו איתו בעיות גדולות. ותראו מה כותב כאן הרב צבי יהודה בהמשך. בכתביו של מקס נורדו, מאיר שמחה נורדו ז"ל, אשר לפני התקופה הציונית, בכתבים שלו יש באמת דברי כפירה וחירוף גידוף גסים. יותר גרוע מזה, הוא היה גם בעל גויה. בן אדם התחתן עם אישה לא יהודייה. זה מעשה של התבוללות, זה מעשה חמור. אנחנו לא מוכנים לקבל יהודי כזה בתור מנהיג של עם ישראל. מי שמתחתן עם גויה, הוא בוגד בעם ישראל ואי אפשר לקבל אותו בתור מנהיג. אבל גם הוא היה בעל תשובה במלוא מובן המילה. איך יודעים שהוא היה בעל תשובה, שואלים היהודים? אחרי מות הרצל ז"ל, פנו אליו, לנורדור, שהוא יקבל על עצמו את הנשיאות של התנועה הציונית, במקום הרצל. הוא היה מספר שתיים. והוא דחה את זה, ואומרו כי יש לו קטם בחייו שאיננו מאפשר לו לקבל עליו נשיאות בישראל, משום אשתו הגויה. וקיימים דברי חז"ל קדושים, העושה דבר עבירה ומתבייש בו, מוכלים לו על כל עוונותיו. כלומר, אדם שחוטא, יש שתי מדרגות בחטא. יש מדרגה שבן אדם חוטא ואומר, אני, מה אתם רוצים ממני? אני מתחשק לי לחלל שבת, אני לחלל שבת, תעזבו אותי בשקט. אז זה בן אדם שחוטא ורוצה לחטוא. ויש בן אדם שאומר, תראו, אני רוצה לקיים שבת, אבל מה, הציעו לי עבודה, אין לי כוח. אז לא נגיד שזה צדיק גדול, אבל ודאי שהוא גם לא רשע גדול, כי הוא יודע שבאמת צריך לשמוע שבת. הוא יודע שהוא לא בסדר, הוא מתבייש. אז אומרים חז"ל, אדם שמתבייש בחטא, יש בזה מחילה. ולא יודע, הוא התבייש. הוא אמר, אני לא יכול להיות נשיא של התנועה הציונית אם אני עשיתי דבר כזה והתחתנתי עם גויה. זה כדי שתהיה תשובה שלמה. אז הוא חזר בתשובה חלקית. ודאי שלא אמרנו שהוא הצדיק הכי גדול בעולם. יש בבנים גדולים ויש צדיקים גדולים, אבל אנחנו גם לא נבזה אותו אחרי שהוא חזר בתשובה. זה חשוב מאוד.
חזר בתשובה,
כאילו
שהוא נשאר איתם.
כן, זה כבר נקרא חזרה בתשובה. הנה, הוכחה מחזר. ויותר מזה, נתפסמו ממנו דברי מוסר ותוכחה חריפים נגד חילול שבת. שמעתם פעם על דבר כזה? יהודי שנושא גויה, ואומר לאחרים, אל תחללו שבת, זה לא טוב שמחללים שבת בעם ישראל. סימן שהוא באמת רוצה להתקרב. אין לו כוח לתקן לגמרי. ואמר, הלוואי שאזכה לראות כשהסנהדרין ישוב ויתכונן, ואפילו על מנת להיות נידון בה. אני רוצה שיהיה סנהדרין, אפילו שיוציא אותי להורג. וכל הדברים האלה, הציוד המביא בשם יהודי צדיק, שהיה, קראו לו הרב אהרון מרקוס, שהיה אדם מפורסם, צדיק גדול, גם עצמו בעל תשובה, אבל בעל תשובה במלוא מובן המילה, והוא הצטרף לתנועה הציונית בתחילתה, והכיר את האנשים האלה באופן אישי. ולפני מותו, בדעה צלולה, ציווה לעטפו בתלית או לקוברו כדין מסורת ישראל, ובאחרית ימי חייו התפלל ביום כיפור בבית הכנסת במדריד. לכן צריך להיזהר. אנחנו לא באים ואומרים, איזה יופי, בוא נקרא, נלמד את כל כתבי נורדאו. לא, ציודה אומר, כתבי נורדאו הם דברים מאוד חמורים, מאוד איומים. אבל אנחנו גם לא באים ואומרים, הכל פסול, הבן אדם הזה רשע. סליחה, יש הלכות לשון הרע. יש אמת. מי זה האדם הזה? האדם הזה הוא אדם שחזר בתשובה, עכשיו הוא אוהב את עם ישראל, ואת תורת ישראל, ואת ארץ ישראל. טוב, יש לו חסונות, נכון? אז אנחנו לא מסכימים לחסונות שלו. לא נדעים הכשר על החסונות שלו, אבל אנחנו גם לא נבזה אותו. וקל וחומר שלא נשמיץ בגללו את כל התנועה הציונית. מובן? ואלה שעוסקים בהשמצות ובביזויים כלפי אנשים שעשו טובות גדולות בעם ישראל, צריכים מאוד מאוד להיזהר. אני לימדתי פה לפני פסח, ואמרו לי, דני שרקוטון אמר לי שהוא לימד פה בזמן האחרון, שיש דברים של גדולי ישראל שאומרים שמי שמבזה אחרים, הם שייכים לכלל ישראל. אם הוא מבזה אותם, הוא מוציא את עצמו, הוא מאבד את הזיכרון, את הזכויות של הקשר שלו עם כלל ישראל. הם כלליים, והוא עושה את עצמו פרטי. זה דבר חמור מאוד, אבל זאת אחרת. אז מי שעוסק בהשמצות וביזויים צריך מאוד מאוד להיזהר. עכשיו רבותיי, הבאתי את הדברים האלה של הרב צבי יהודה, ואנחנו עוסקים, כפי שאמרתי, בתנועה הציונית, בהמשך התנועה הציונית אחרי הרצל. קרה דבר מעניין. כיוון שהרצל כבר בזמנו הגיע למבוי סתום. מסע ומתן בינלאומי נכשל. אין כרגע דרך עד כמה שרואים מבחינה פוליטית להקים מדינה יהודית. אז מה עשתה התנועה הציונית? היו שם כמה אנשים חכמים. אמרו, טוב, פוליטיקה לא הולכת. אבל יש עוד דרכים. אנחנו נתחיל להשקיע כספים, לקנות קרקע ולהקים יישובים בארץ ישראל. קראו לזה שיש ציונות מדינית, פוליטית, ויש ציונות מעשית. והתנועה הציונית שלחה נציג של ארץ ישראל, והתחילו לגייס כספים, הקימו את הקרן קיימת לישראל, הקימו את קרן היסוד כדי להקים יישובים, והתחילו לפעול. והפעולה הזאת הייתה מאוד מאוד מוצלחת. תדעו לכם, שבזמן חובבי ציון, שהיו רבנים גדולים שהשתתפו בחובבי ציון, וכל היהודים ברוסיה היו קשורים לחובבי ציון, לא הצליחו להקים אפילו יישוב אחד. זאת אומרת, קם יישוב, אבל לא הצליחו להחזיק אותו. לא גיסו מספיק כסף. והתנועה הציונית הקימה יישובים על גבי יישובים. היו דברים שהיו בהם מהפכות, כי הנציגים של התנועה הציונית נתנו מקום להקים פתאום, לא סתם יישוב, פה זה קיבוץ, ופה זה מושב, וצורות שונות של יישובים. ובאו מהתנועה הציונית, וביקשו מאחד מגדולי ישראל הכי מפורסמים מכתב תמיכה כדי לגייס כסף לקרן היסוד להקים יישובים בארץ ישראל. לרב הגדול הזה קראו רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק. הוא ידוע היום בדרך כלל על שם הספר שלו, על הרמב״ם, שקוראים לו אור שמח. והוא כתב עוד ספר על החומש בשם משך חוכמה. ושני הספרים האלה ידועים ולומדים אותם בכל הישיבות, בכל החוגים, וכולם יודעים שמדובר באחד הגדולים המרכזיים בעם ישראל בדורות האחרונים, בדור שלפני השואה. והרב הגדול הזה כתב מכתב נפלא, שזה מכתב לתנועה הציונית על גיוס כסף לארץ, ליישובים בארץ ישראל. והרב צבי יהודה גם הביא את המכתב הזה שלו בספר לנתיבות ישראל. צילמתי לכם גם את המכתב הזה, וכדאי מאוד לראות את המכתב הזה. כן? אם מי שלא שם לב, אני קראתי לשיעור הזה אמירת תודה לתנועה הציונית. צריך להבין מה עשתה התנועה הציונית ולראות איך גדולי ישראל התייחסו לזה. הנה המכתב הזה לפניכם, הוא מתחיל כאן, הרב צבי יהודה מביא כמה מכתבים, מאמר שנקרא והקימונו שבעה רואים, מכתבים של שבעה רבנים גדולים, וזה המכתב הרביעי מתוך המכתבים האלה. זה מכתב שתמיד כדאי לקרוא אותו. אתם תראו איך כותב גדול ישראל בהלכה ובהגדה, מקובל על כל החוגים בעם ישראל, איך הוא כותב לתנועה הציונית. קודם כל, כמובן, מתחילים מדברי תורה. הנה מאז הכיר האחד, אברהם אבינו, את בוראו. היה קושר, אברהם אבינו, כל תקוותו והבטחתו, בהנחילו את ארץ הקדושה, ארץ ישראל לבניו. והלך בה בארץ ישראל, לא עקר לא רחבה, ונטע אשם. צריך לנטוע עצים בארץ ישראל. ואחריו יצחק זרע בה וחפר בארות מים. וכן יעקב בנה בית. וכל פסגת תקוותיו הייתה כי בניהם ישבו בארץ המוריה. דבר מרכזי לגדולים, לצדיקים הכי גדולים, שהצאצאים שלהם יתיישבו בארץ ישראל. ומיום מתן תורתנו הקדושה לא פסקה הנבואה מלצוות על יישוב הארץ. ואין לך פרשה שבתורה שלא נזכרת בארץ ישראל. ואף במצוות של חובת הגוף, מצווה של חובת הגוף, פירוש הדבר מצווה שלא קשורה לארץ ישראל, תפילין. כל יהודי צריך להניח תפילין, בין בארץ ישראל, בין בחוץ לארץ. גם במצוות כאלה נאמר, כי יביאך, כי תבואו אל הארץ, עשה מצווה כדי שתבואו אל הארץ. רצו יודע שמע שמפי החפץ חיים, שאגם מצווה כמו תפילין, מי שעושה אותה בארץ ישראל זה שווה 20 פעם ממי שעושה אותה בחוץ לארץ. ואף במצוות מושכלות. מה זה מושכלות? מצווה שעל פי השכל האנושי צריך לעשות אותה, אפילו בלי התורה. ונוהגות בכל מקום ובכל זמן, כמו כיבוד אביהם. כיבוד אביהם פשוט, מובן, כל גוי מביא. נאמר למען יאריכון ימיך על האדמה. תעשה גם כיבוד אביהם, בגלל ארץ ישראל. והקפיד השם יתברך על כבוד הארץ יותר מעל כבודו כביכול. עד שבעשיית העגל אחרי שובם, אחרי שעם ישראל הפסיקו, חזרו בתשובה מהעגל, מחה להם השם יתברך. וכתוב וינחם על הרעה שדיבר לעשות. אבל על חטא המרגלים, על הוציאם דיבת הארץ וימסו בארץ חמדה, נשבע השם ולא ינחם, כמו שנאמר, אל תעלו כי אין השם בקרבכם. על חטא המרגלים השם לא סלח. אז זה אומר שיותר גרוע שהם חטאו כלפי ארץ ישראל ממה שהם חטאו ועשו עגל. ומיום שנבחרו ציון וירושלים, דוד בתהילותיו, ישעיה בחזיונותיו, ירמיה בתוכחותיו, ויחזקאל במשליו, גדולי ישראל, הנביאים, לא פסקו מלהפליג במצוות יישוב הארץ. ולהשתפך נפשם בחרדת הקודש, אשר בתוככי ירושלים. ואמר הנביא, הציבי לך ציונים, שובי על הרייך, אלה עיקרים ונושאי בעדר, לא סתם לשוב לארץ ישראל, אלא לשוב ולאבד את האדמה בארץ ישראל. ודניאל ואחריו אנשי כנסת הגדולה שמו לחוק לכל ישראל להתפלל תלת זימנים ביום. שלוש פעמים ביום, על מה מתפללים? על כי ירחם השם אמור, וישיב שבו ציון וירושלים, וכן בברכת מזונות בכל עת להתפלל על הארץ וירושלים. אין דברים פשוטים שכל יהודי צריך לדעת, אבל הרמי השמחה רוצה לוודא שאנחנו יודעים על מה אנחנו מדברים, על התנועה הציונית. אולם זה במאה הזאת, זרחו קווי אור. על ידי גדולי המעש, כמו מונטיפיורי וכיוצא בו בהתעוררות רבה, ומהרבנים רבי צבי הורש, הירש מתורן, זה רבי צבי הירש קלישר, רבי אליהו מגרדיץ, רבי אליהו גוטמאחר, הם התעוררו לבנות ולשכלל ירושלים ולהסיר שוממותיה כמעט, עד כי מתרחב הדבר ידי הנלווים. מי זה הנלווים? התנועה הציונית. התלהבו? כותב, יש רבנים ויש נלווים, נלווים האלה. כאלה וכאלה, שומרי מצוות, לא שומרי מצוות, ורבנים הרבה יעמדו מנגד. פחדו, חששו, ואף אותם שהיה בידם לקרב את הדבר, שמו יד לפה. מדוע? מפני כי חרדו מן הנלהבים שלא יקדישו עשייה. פחדו, מה יעשו החילוניים האלה? איך הם יתנהגו? ופחדו מעוד דבר. מהשלוש שבועות שאומרים חז"ל, שהשביע הקדוש ברוך הוא לבנות ירושלים. כן, כתוב בשיר השירים רבה, במדרש, השבעתי אתכם בנות ירושלים. ומצאנו דרב יהודה, גדול חסידי האמוראים, אשר לדבריו היה בכלל השבועה, כלומר, בתוך המסגרת של השבועות, שאפילו איש פרטי לא יעלה מבבל לארץ ישראל. והייתה חביבה עליו ארץ ישראל, כי גם בנוסח הברכה הוא רצה להזכיר שבח ארץ ישראל. ואולי מפני זה, כי לפי דבריו לא היה יכול לראות את הארץ. לכן אין פת בסלום. ולכן אמרו, הוא מכניס פה איזושהי פרשנות לדברי הגמרא, אמרו שאני אולד החביב לידי רב יהודה, למה אולד כל כך חביב על רב יהודה? משום דו אולד נחות הכוונה. אולד היה נחית וסליק לארץ ישראל, עלה, היה נוסע הלוך וחזור, והיה חביב עליו לשמוע מפיו מה בארץ ישראל. אז זה היה עד עכשיו, הוא אומר, רבנים פחדו. אמנם כעת, הסבה ההשגחה, זה מעשה השם, אשר בשפת הממלכות הנאורות בסן רמו. מה זה היה? בסוף מלחמת העולם הראשונה, הזכרתי את הצהרת בלפור, שהציונות המדינית פעלה והגיעה להצהרת בלפור, ובהמשך לזה, כשהסתיימה המלחמה, התאספו המדינות המנצחות להחליט מה עושים עם כל השטחים שנכבשו. וכשהגיעו לנושא של ארץ ישראל, קיבלו את הדעה של התנועה הציונית, שכמובן הפעילה קשרים ולחץ, והוציאו הכרזה, זאת הכרזת סן רמו, שהיא יותר חשובה מהצהרת בלפור. הצהרת בלפור זה הצהרה של הממשלה האנגלית. הצהרת סן רמו היא הכרזה של ממשלות כל העולם, בהתחלה המנצחות, אחר כך האחרות הצטרפו, שלעם ישראל יש זכות היסטורית על ארץ ישראל וצריך להקים בה מדינה יהודית. ואז אמרו, טוב, לא נקים בבת אחת מדינה יהודית, ניתן לאנגלים, לעזור, זה נקרא מנדט. לאנגלים בגדו במנדט הזה. אבל קודם כל, יש פה עניין שאומר רבי מאיר שמחה, שהקדוש ברוך הוא הביא דבר כזה, שבאספת הממלכות הנאורות ניתן צו אשר ארץ ישראל תהיה לעם ישראל. אז מה כתוב בגמרא שיש שבועה שהשביע הקדוש ברוך הוא? השבועה היא לא למרוד באומות העולם. אבל אם אומות העולם בעצמן מכריזות שארץ ישראל שייכת לנו, אין כאן מרידה. וכיוון ששר פחד השבועות, הוא אומר, זה פחד, לא בטוח שגם מראש זה היה איסור. יותר נראה מדברי חז"ל והפוסקים שהשבועות האלה הן לא איסור, אלא זה צורה לבטא שהקדוש ברוך הוא לא נותן. שבועה שבן אדם פרטי נשבע, אז הוא נשבע, יש לזה הלכות. אבל איפה רק עם ישראל נשבע? עם ישראל לא נשבע. אלא כשחזל אומרים שלוש שבועות השביע הקדוש ברוך הוא את עם ישראל, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא גרם לכך שעם ישראל לא יאכלו. זה ההסבר הפשוט של הגמרא. יש על זה מאמר ארוך של הרב אבינר, שהוא מביא על זה עשרות, אולי מאות מקורות, שבאמת אין שום איסור בשבועות האלה. אבל אומר אבינר שמחה, אחרי הכרזת סן רמו, אפילו מי שפחד מהשבועות, כבר אין פחד. וברישיון המלכים, כן, מלכי אומות העולם, מנהיגי הממשלות, קמה מצוות יישוב ארץ ישראל, ששקולה כנגד כל מצוות שבתורה למקומה. עכשיו אין על מה לדון. פשוט. פשוט שחייבים לעזור בכל הכוחות למצוות יישוב ארץ ישראל. מה זה לעזור למצוות יישוב ארץ ישראל? זה כל המכתב הזה הוא לעזור לתנועה הציונית להקים יישובים בארץ ישראל. איזה יישובים? איזה יישובים שיקים? זה מצוות יישוב ארץ ישראל. טוב, היהודים האלה לא שומעים מצוות, נכון. אפשר להפגין נגד זה, אפשר לנסות לחנך, אפשר לעשות כל מיני דברים. צריך בחוכמה. אבל אנחנו רוצים שיהיו כל היהודים בארץ ישראל. שנים אחרי זה, בשנים של קום המדינה, כשהיה מצב שהביאו לפה הרבה ילדים צעירים, והיו שולחים אותם לקיבוצים חילוניים, אפילו יהודים, ילדים ממשפחות של שומרי מצוות. אז הייתה בעיה גדולה, מה עושים? אז מי שהיה אז אחד מראשי מחלקת העלייה, אחראי על העלייה, היה יהודי שעוד למד אצל הרב קוק, שקראו לו שלמה זלמן שרגאי, שין זין שרגאי, מראשי הפועל המזרחי. והוא הלך לגדולי הפוסקים לשאול אותם, מה אני אעשה? מביאים לפה ילדים, והם הופכים לחילוניים. אמר לו מי שהיה אז הרב של ירושלים, גדול הפוסקים בעולם, הרב צבי פסח פרנק, שמע את השאלה ומסתכל עליו ואומר, אתה רוצה שאני אחלוק על חז"ל? חס וחלילה, אני ביקשתי מהרב לחלוק על חז"ל? מה הרב מתכוון? חז"ל אומרים, כתוב בפסוק ביחזקאל, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותם. אז זה איום ונורא, נכון? אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי שיהיו בניי בארצי אפילו שמטמאים אותם. זה לא טוב שמטמאים אותם. זה לא טוב שלא שומרים מצוות. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לפי חז"ל, קודם כל תחזרו לארץ ישראל. אחר כך צריך לדאוג שכולם יחזרו בתשובה. כך אמר הרב פרנק, קודם שכולם יעלו לארץ ישראל. אנחנו פה צריכים לדאוג שיהיה חינוך, ושיביאו אותם ליישובים דתיים, ולעשות את כל מה שאפשר לעשות. אבל לא לוותר על זה שיעלו לארץ ישראל. בחוץ לארץ הרבה יותר גרוע. מי שחושב שיושב בחוץ לארץ ושומע שהמצוות יותר טוב, משלה את עצמו. לכן כותב כאן הרב מאיר שמחה, נמשיך באיגרת הזאת, הוא מצווה על כל איש לסייע בכל יכולתו לקיים מצווה זו. ואולי על זה נאמר, עד מתי תתחמקים? כלומר, אתם מתעצלים, אתם מתחמקים, אתם לא מקיימים את המצווה. ואם ייתן השם יתברך ויתרחב הדבר ויגדל ויפרח כשר שנה, כמו שגדלו בימי התחשסתא שהיו נתונים תחת פרס, דו בניידה אז, כשהקימו את בית שני, הם לא היו עצמאים, היו תחת שלטון פרסי. אומר הרב מאיר שמחה, עכשיו יהיו תחת שלטון אנגליה. אף כי בעת, כעת, תחת ממשלת ארץ האי, כן, אנגליה האי, עם עם בריטניה המתונה, אז בטח הוא עניין העומד באומו של עולם, וצריך לעזור לזה. הן אמנם שאז, תגיד בבית שני, היו הנביאים בנבואה מן השמיים מחזיקים אותם. מי יודע? אולי כמו שחורבן הבית השני היה שלו על פי הנבואה, נדלג על הסוגריים, כן יהיה הנחת אבן פינה לבית שלישי, לחזרה מבית שני, גם כן שלו על פי נביאים. וכנתינתו, כמו שיצאנו לגלות, כך נתינתו, כך נחזור מהגלות. אבל כל זה אומר, אכן במופלא ממך אל תחקור, אתה לא יודע. כן נבואה, לא נבואה. כי זה תלוי בהופעת אור אלוקי, לראות אשר כל עניינים הכלליים וקניינים הציבוריים יהיו על תאוות הקודש והצניעות, וכמו שעשו אנשי כנסת הגדולה, יש שם מלחמות גדולות בפנים, ודאי שצריך להתאמץ שהכל יהיה כמה שיותר קשה. לא זאת השאלה. אלא כל עוד שזה לא כך, האם לעזור? האם לשתף פעולה, לעבוד בתוך התנועה הציונית? בוודאי. אבל יהיה איך שיהיה מצוות יישוב ארץ ישראל, לא נתפתח מזה. כל מי שבכוחו יעשה. זה הציונות. וזכות המצווה הזאת תגן על עמו ישראל, בכל מקומות מושבותיהם, להצילם מכל רעה, ועיניהם ועינינו תחזנה בשובו לציון, ולשמוע בעת יאמר לציון מלאך אלוקייך במהרה בימינו אמן. דברי המצפה לראות בתשועת ישראל, מאיר שמחה הכהן, חונה פה דוויץ. כן? כך היו חותמים הרבנים, מי שרב של עיר, אני גר פה בעיר הזאת. אז אנחנו רואים כאן את היחס של גדולי ישראל לתנועה הציונית. הזכרתי עוד בשיעורים הקודמים, שכשהרצל בא לבקר בווילנה, הרב של וילנה, רב שלמה הכהן, שהחידושים שלו מובאים בש"ס, יצא לקראתו עם ספר תורה ביד, קהילת וילנה נתנה לו מתנה את הספר תורה להרצל. וכך אחרי הרצל, הייתה גם, כפי שאמרתי, הפעולה המדינית, שבמשך הרבה שנים לא נתנה פירות וכולם היו מיואשים, כן קורה, אנשים מתייאשים. כמה שנים? הרבה. מה זה הרבה שנים? אתם יודעים? כמה שנים היו תקועים בתנועה הציונית שהפעולה הפוליטית לא הועילה? 200 שנה? 100 שנה? 50 שנה? לא. פחות מ-20 שנה. אז זה המון זמן. כשאתה נמצא בתוך מציאות כזאת ואתה אומר, אני תקוע. עוד יום, עוד חודש, עוד שנה, עוד שנתיים. זה היום ונורא, מרגישים שהכל אבוד. מי שיש לו עיניים של אמונה, יודע שלפעמים הקדוש ברוך הוא תוקע אותך כמה שנים. וכך פתאום יש מלחמת העולם הראשונה, כל האופציות נפתחות, מתחילים מסע ומתן מחדש, פתאום כולם רודפים אחרי היהודים, להסכים לעזור להם. שני הצדדים עטפו אז אחרי היהודים. ובאמת הגיעו להסכם עם אנגליה, ואומות העולם הכריזו מה שהכריזו. זה צד אחד של המשך התנועה הציונית. הצד השני, הייתה באמת הפעולה המעשית. קניית קרקעות בקנה מידה גדול מאוד, גיוס כספים, קניית קרקעות והקמת יישובים. תיקחו פעם מפה ותראו כמה נקודות יישוב בודדות שהיו בימי העלייה הראשונה, ואחרי כמה שנים של התנועה הציונית, פתאום הרבה יישובים, עשרות יישובים, וקרקעות וכמויות. ואז אחר כך מגיע זמן המנדט, כבר בתוך מלחמת העולם הראשונה פועלים, ומגיע המנדט, ואז בכלל קולים קרקעות עם הסכמה של האנגלים, בלי הסכמה של האנגלים, מקימים יישובים, מתחילה תקופת חומה ומגדל. ותוך כדי זה עוד חידוש של התנועה הציונית, ביטחון. זה גם דבר שצריך לתקן. אנחנו ראינו בפרשת בחוקותיי, סך הכל לפני שבועיים, גם במקומות אחרים כתוב, עם ישראל בחוץ לארץ הוא עם שמפחד. ורדף אותם שם כל עלה נידף. אתה שומע את העלים מרשרשים ברוח, ואתה כבר במלא פחד. ומתחיל לברוח. ונסו מנוסת חרב ואין רודף, אף אחד לא רודף אחריכם ואתם בורחים. זה עם ישראל בגלות. צריך לתקן את זה. איך מתקנים את זה? אתם חושבים, יורד את אש מן השמיים, ופתאום כולם גיבורים. מה פתאום? צריך לפתח את הדברים האלה שלב אחרי שלב. צריך חינוך, וצריך פיתוח. וצריך אחר כך הכשבה, וצריך נשק. מי עשה את זה? התנועה הציונית עשתה את זה. היו חלקים שונים בתנועה הציונית. גם בזה היו ויכוחים. היו כאלה שאמרו, צריך פעילות צבאית, והיו כאלה שאמרו, לא, אנחנו אנשים טובים, אנחנו לא אוהבים נשק. כמו שיש היום כל מיני קולות משונים. אבל בסופו של דבר, התנועה הציונית הצליחה להקים ארגון הגנה, ואחר כך על גבי זה קמו עוד מחתבות. מה, מי הקים את המחתבות? שגרשו מפה בסוף את האנגלים. רבנים גדולים הקימו את המחתבות? נכון, שהמפקד של האצ"ל, המפקד הראשון של האצ"ל, דוד ועזיאל, למד בישיבת מרכז הרב. הוא היה יהודי שישב בבית המדרש, למד תורה, וכל ימיו הוא היה, כל חייו עד שהוא נהרג, הוא היה מסתובב עם הבתיק שלו, עם טלית ותפילין. אבל זה לא הרבנים שהקימו. הקימו אנשים כמו בן גוריון מצד אחד, לא בן גוריון, אליהו גולום, לא יהודי ששמע מצוות. זה ז'בוטינסקי והתלמידים שלו מצד שני, גם לא יהודים ששמעו מצוות. אלה אנשי התנועה הציונית שקמו ואמרו, צריך להגן על עם ישראל. ומזה בסוף יצא צבא ההגנה לישראל. אנחנו עוד נדבר על דוד בן גוריון בהמשך. אנשים מזלזלים מאוד בבן גוריון. היה יהודים הרבה מאוד חסרונות, יש הרבה ביקורת להגיד עליו. אבל יש גם הרבה מעשים גדולים שהוא עשה. איך שהוא לקח את העניין של הביטחון לקראת מלחמת העצמאות והקים את הכל על הרגליים. זה דבר נפלא. צריך לדעת, רבותיי, להכיר תודה על דברים חיוביים. זה דבר מאוד חשוב. חז"ל מלמדים אותנו. חז"ל משבחים אפילו את הנקודות הטובות אצל רשעים גדולים. באים חז"ל ואומרים, עשיו היה רשע, אומרים חז"ל, הוא עבר על עבודה זרה, בגילוי עריות, ושכיחות דמים, רשע גדול מאוד. אבל היה לו כיבוד אב. כיבד את יצחק. מה אכפת לי? רשע כזה, אכפת לי שהיה לו כיבוד אב? כן, זה לא הולך לאיבוד. אז הוא יקבל עונש גדול מאוד על כל הדברים שהוא עשה. אבל על כיבוד אב הוא יקבל שכר. אומרים חז"ל יותר מזה, דבר ששייך לשבועות, עוד כמה ימים. היה מלך מואב, עובד עבודה זרה, גוי. והוא השתלט על עם ישראל, והיה צריך להרוג אותו. בא אהוד בן גרה, להרוג אותו. מה עשה? בדיוק, הייתה לו תוכנית סודית, הוא בא כאילו בביקור, ואחר כך הוא אמר שיש לו סוד להגיד לו, כך מסופר שם בספר שופטים. וכשהוציאו את כולם כדי שהוא ישמע את הסוד, אז הוא הרג אותו. וכך עם ישראל השתחרר. אבל איך, מה הוא עשה? כשהוא בא להגיד את הסוד, אז הוא אמר לו, יש לי דבר אלוקים יש לי להגיד לך. משהו שקשור לקדוש ברוך הוא. אז מלך מואב שמע את הביטוי הזה, דבר אלוקי, הוא אמר, יש לו כבוד. לא יכול לשבת בכיסא מלכות שלו כשבא אליו מישהו ואומר, יש לי עניין אלוקי להגיד לך. אז הוא אמר, ואז זה עוד דקר אותו. אומרים חז"ל על העמידה הזאת, זה בן אדם שצריך להרוג אותו, נכון? אבל הוא עמד. על עמידת הכבוד הזאת מגיע לו פרס. איזה פרס? הבת שלו הייתה רות. יצאה ממנו רות שהייתה האימא של כל המלכות בעם ישראל. רות הייתה צדקת גדולה. היא התקרבה. תראו מה זה. אדם כזה רשע, כזה מושחת, צריך להרוג אותו, עד תוך כדי שהורגים אותו, הוא קם בכבוד מפני, משם השם, הוא מקבל על זה פרס ענקי. תראו לעצמכם שאתם היו אומרים לכם, הצאצאים שלכם, הצאצאים שלכם יהיה מלך המשיח. מלך המשיח הוא צאצא של רות. זה אומרים חז"ל על אנשים שהם מושחתים עד היסוד. ואף עוד בכן על דבר אחד טוב שהם עשו, משבחים אותו. מה קורה עם יהודי? צריך לאהוב יהודי. צריך להעריך יהודי. שהוא לא מושחת, אלא הוא יש לו דברים טובים, הוא משקיע את החיים שלו, את הכוחות שלו, הוא משקיע לעזור לעם ישראל, ולבנות את ארץ ישראל. יש לו גם דברים לא טובים. אולי מאוד מאוד טובים. איך מתייחסים ליהודי כזה? אז ודאי שאנחנו לא מסכימים לדברים הלא טובים שלו. ואנחנו לא שמחים בזה, ולא טוב לנו עם זה, ולפעמים אנחנו צריכים לצאת ולצעוק, אנחנו לא מוכנים שתהיה התנהגות כזאת. ועם זה, אנחנו צריכים להגיד איזה יופי, תראה איזה דברים טובים הוא עשה. סיפרתי בשיעור קודם על היחס של הרב קוק לאליעזר בן יהודה, שגם היה מאוד מקולקל בחלק מהדברים, והרב קוק יצא נגדו בחריפות. אבל בעניין העברית, פיתוח העברית, הרב קוק עזר לו. אז מה, מתנתקים? לא, הוא בן אדם שלא שומע שבת, אז אנחנו לא עומדים יחד איתו. לא, אנחנו עומדים יחד. וכל התנועה הציונית כולה, יש בה יהודים צדיקים ורבנים גדולים, יש בה יהודים פשוטים, בינוניים, ויש בה יהודים רשעים. אנחנו, אסור לנו לשכוח את כל הדברים הטובים והחיוביים שהתנועה הציונית עושה, ואם היא עושה את זה בתור תנועה, אז היא תנועה חיובית, כי התנועה הציונית לא מחללת שבת, רבותיי. התנועה הציונית בונה את ארץ ישראל. יש אנשים בתוך התנועה הציונית שתוך כדי שהם בונים את ארץ ישראל מחללים שבת. זה לא מדיניות של התנועה הציונית לחלל שבת. אתם יודעים שיש עד היום דבר כזה, שאם יש ראש ממשלה של עם ישראל, של מדינת ישראל, שנוסע לחוץ לארץ למפגשים מדיניים, הוא לא נוסע בשבת. מה, הוא שומר שבת? ראשי הממשלה שלנו שומרים שבת? הלוואי, היינו שמחים מאוד אם הם היו שומרים שבת. הם לא שומרים שבת. אבל בתור ראש ממשלה מול הגויים האחרים, מול הגויים, הוא לא ייסע לפגישה בשבת. הוא בכלל בדרך כלל לא יקיים פגישה בשבת. מאיפה זה בא? זה גאווה לאומית. זה היסוד של התנועה הציונית. זה לא סתם מדינה. זו מדינה יהודית, וראש מדינה יהודית לא מחלל שבת בתפקיד. אופן אישי, מה שהוא יעשה זה עסק שלו. הלוואי, היינו רוצים שהוא יהיה צדיק. זה קובע את כל היחס שלנו לתנועה הציונית. לכן, מי שמשמיץ יחידים, דיברנו על זה, כן? חס וחלילה לא להשמיץ, חס וחלילה לא להוציא דיבה, ואפילו הדברים אמיתיים צריך להיזהר מאוד בלשון הרע ולא להוציא לשון הרע על יהודי. אבל מי שמשמיץ את כלל ישראל, מי שמשמיץ תנועה כללית כמו התנועה הציונית, לא יודע להכיר תודה לכל הדברים הטובים והחיוביים שהיא עשתה. ובמקום זה בא ומוציא כל מיני דיבות וכל מיני שקרים, חס וחלילה. למה? כי הם מפחדים. רוצים להרחיק יהודים מהתנועה הציונית. זה דבר חמור מאין כמותו. אנחנו צריכים לאהוב את התנועה הציונית, ולשבח את התנועה הציונית, ולדעת מה המקורות האמיתיים של התנועה הציונית, שאפילו הרבה מהציונים לא יודעים אותה. אנחנו צריכים להתאמץ להעלות את התנועה הציונית. מה זה להעלות את התנועה הציונית? אז זה כותב הרב קוק בספר אורות, וכך,
זה
בספר אורות, בעמוד סמך דלת, מה צריכים אז צדיקי הדור לעשות? לימוד ברוח האומה, אפילו בדיבור, ולמעש את קנייניה, זהו דבר שאי אפשר, רוח השם ורוח ישראל אחד. מה, אנחנו נגיד שנתנתק מהתנועה הציונית? נתנתק מרוח האומה? זה לא שייך בכלל. אלא, שהם צריכים לעבוד עבודה גדולה, זאת עבודה גדולה, לא קלה. זה דבר שיכול לקחת הרבה הרבה שנים. לגלות את האור והקודש שברוח האומה, את אור אלוקים שבתוך כל אלה. זה אנחנו צריכים לעשות, מתוך התורה, זה תפקיד שלנו. עד שכל המחזיקים באותן המחשבות שברוח הכללי ובכל קנייניו, כל אלה שמגישים שהם שייכים לתנועה הציונית, ימצאו את עצמם ממילא שהם עומדים שקועים ומושרשים וחיים בחיי אלוקים מוזרים בקדושה ובגבורה של מעלה. ליצור מצב שאדם שכל השנים מזדהה עם התנועה הציונית, פתאום יתברר לו, מה שאני מזדהה זה באמת תורה. הוא ימצא את עצמו בתוך התורה. בשביל זה צריך ללמד את המקורות התורניים של התנועה הציונית, בשביל זה צריך ללמד את התורה הזאת בצורה טובה ואמיתית וגדולה ורחבה ועמוקה, ולא לעסוק בהשמצות, לעסוק בדברים חיוביים. זה באופן עקרוני, וזה עסקנו גם בתנועה הציונית במשך הזמן מהקמתה על ידי הרצל עד לתקופת המנדט. יש עוד דבר שצריך להשלים, שבעזרת השם אני נשלים בשיעור הבא, וזה התנועה הציונית והשואה והקמת המדינה. יש גם על זה הרבה מאוד דברים שמדברים, שמבוססים ממש על שקרים, סליחה שאני אומר, אבל ראיתי אותם, ואם לא הייתי רואה במו עיניי, לא הייתי מאמין, אבל ראיתי את הדברים האלה לצערי מודפסים, וצריך לדעת את האמת, שהיא אמת חיובית, את האמת לעמיתה, ואנחנו צריכים לבוא ולבנות את הדברים כפי שאמרנו בצורה חיובית, לדעת להעריך ולהגיד תודה, כמובן לדעת לתקן את מה שצריך לתקן, עד שהכל בעזרת השם יעלה לקודש. נמשיך עוד בעזרת השם בשבוע הבא.